רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, י"ב בתשרי תשפ"ד, 27.9.23, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו שוקי, טכנאי השידור. היום התוכנית חוגגת חגיגה כפולה, גם את יום הולדתי וגם את השידור ה-50 בתוכנית מסורת יהודית וזהות ישראלית ברדיו סול. כידוע, מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5-6 היא לשכנע, ובעיקר אתה, שישראל היא מדינת הלאום של כל העם היהודי, שבעוד שנים ספורות רובו יגור בישראל. המדינה קשורה בקשר ישיר לתנ"ך ולמגילת העצמאות. מדינה שכ-50% מתושביה חילונים או מסורתיים, וכ-30% מתושביה דתיים חרדים, וכ-20% מתושביה בני דתות שונות, וכמובן, כמובן, עברית דמוקרטית וממלכתית. ישראל מעולם לא הוגדרה כמדינת יהדות. זאת עלינו לזכור. ישראל ב-75 שנות קיומה ו-125 שנה של ציונות לאומית הפכה למעצמה העצרית בעולם. וישנם תחומים כמו ביטחון וחקלאות ועוד שישראל במקום הראשון בעולם. אז למה כולנו מטולטלים בעשרת החודשים האחרונים? אנו מטולטלים משום שאנו לא יודעים איך להתנהל במרחב הציבורי. אלא אנחנו רוצים להתנהל במרחב ציבורי ולא לחיות חיי קהילה כמו שחיינו בגולות השונות של העם היהודי עד להקמת מדינת ישראל. אין לנו ניסיון עבר בחיים ציבוריים עצמאיים. מזה כ-2500 שנה אנחנו חיים בגולה, או יותר נכון חיינו בגולה, ולבנות חיים במרחב ציבורי הוא דבר מאתגר ויוצר מחלוקות. מהי המחלוקת שבינינו? סלע המחלוקת הגדול הוא איך ייראו פני ישראל בעתיד, ומהו הייעוד המשותף לישראל ולדורות הבאים. האם ישראל ראשית מחוברת למסורת ולדת, ורק אחר כך ללאום, כדעת מפלגות הימין? או האם ישראל ראשית מחוברת ללאום, ורק אחר כך למסורת ולדת, כדעתם של המפלגות מרכז ושמאל? או האם ישראל היא גם מדינה ציונית השייכת לכל אזרחיה וליהודי העולם בלבד, כדעת הרוב? או האם ישראלית גם מדינה דמוקרטית ליברלית עם זכויות מלאות לפרט ולמיעוטים? עד כאן לנושא העכשווי. אבל נחזור לרגעים מעטים ליום כיפור, שלשום, ולא נזכיר ולו במעט את בושת כיכר דיזנגוף, אלא נתרכז בשני קטעי תפילה המרגשים אותי מדי שנה, ואולי אף ירגשו אתכם. הראשון היא תפילת הכהן הגדול ביום הכיפורים, דקות לפני סיום עבודתו בקודש הקודשים. בה הוא עוטף בתפילתו את כל 32 רגעי החיים הפתלתלים שלנו. וכך היה מתפלל, ואני מקריא לאט. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהינו, שתהיה השנה הזאת והבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם. שנת אורה, שנת ברכה, שנת גילה, שנת דיצה, שנת הוד, שנת ועד טוב, שנת זמרה, שנת חדווה, והוא ממשיך ככה הלאה, והוא אומר שנת פדות, שנת צהלה, שנת קוממיות, שנת סובע, שנה שתוליכנו בה קוממיות לארצנו, שנה שנדבר בה עם עמים תחתינו, שנה שתכתבנו לחיים טובים, שנה שנדע לדבר בינינו לבין עצמנו, שנה שלא יצטרכו עמך בית ישראל לפרנסה זה לזה ולא לעם אחר, שנה שתעצר המגפת המשחיתה מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל, ושנה שלא תפיל אישה פרי בטנה. אומר את האמת, אני תמיד מתפעל מהתפילה הזאת של הכהן הגדול, שהכיל 34 פרמטרים שונים של חיינו ביום יום. התפילה השנייה מרגשת אותי בידי השתנה ביום כיפור, נאמרת בתפילת נעילה, הנועלת את היום הקדוש. התפילה אומרת ככה, ואנחנו פונים לאל, מרובים צרכי עמך ודעתם קצרה, מחסורם ומשאלותם בל יוכלו לספרה, נא בינה הגיגנו טרם נקרא, האל הגדול הגיבור והנורא. מה הוא אומר? מרובים צרכי עמך, אנחנו צריכים כל כך הרבה צרכים ודעתנו קצרה, דיינו אין לנו זמן עד שאתה תכיל אותנו ועד שאתה תביא לנו את הבשורה. מחסורנו ומשאלותינו לא ניתן בכלל לספור אותם. תן לנו את ההיגיון ותן לנו את הבינה מראש, על מנת שהאל אתה הגדול הגיבור והנורא. ולאחר ששמענו את שתי התפילות, אנחנו נשמע את ענקי הזמר המזרחי בשירם ושמחת בחגיך. בסיומו של יום אנחנו בתקופת חגים, וכל חג הוא שמחה, כל חג הוא שמחה בפני עצמה. אז נשמע עוד פעם את ענקי הזמר המזרחי בשירם ושמחת בחגיך.
Oh, אפס רחמים וחיים ושלום. לא לסולגנו סוכה.
לאחר שנכנסנו לאווירת סוכות, נעלה לשידור את הרב יוסף שמואל גרליצקי, שליח הרב הרבי מלובביץ' לתל אביב יפו ורב מרכז העיר תל אביב. הרב גרליצקי, אתה איתנו?
כן, כן, שלום.
יפה, אם אתה קצת תרים את קולך, כי הרי אנחנו נשמע באולפן, ולבטח המאזינים שאיתנו בשידור. לאחר שהצגתי אותך כבר, כי לפי בקשתך, ומכיוון שזמננו לא רב ביותר, נצא לדרך. ושאלתי הראשונה אליך היא שאלת העומק הראשונה. האם לדעתך, הרב גרליצקי, אנחנו חוגגים את ראש השנה בחודש הנכון לפי הלוח העברי? הרי חודש תשרי, ששמו בא מהשפה הבבלית, הוא החודש השביעי בלוח השנה העברי, ולא החודש הראשון. אז מה קרה כאן?
כן, התורה אומרת, החודש הזה לוחם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה.
זה נאמר על חודש ניסן.
ניסן. אז יש טבע ויש נס. הטבע הוא תשרי, והחודש הזה לכם, כפי שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא אומר, לכם אני נותן חודש שהוא חודש של ניסים, חודש שמעל הטבע, זה חודש ניסן. אבל איך שהוא תשרי הוא השביעי מניסן, אז לכן זה נקרא החודש השביעי.
אבל ביחזקאל בפרק מם כתוב שאנשי גלות בבל שגרו בבבל נהגו מדי שנה להמליך את אילה מחדש. היהודים ראו את תושבי בבל, הגויים, איך שבכל חודש תשרי הם המליכו את המלך מחדש. למה בחודש תשרי? כי הפירוש של תשרי, שזה מילה בבלית, זה התחלה חדשה. הם ראו אותם ממליכים את האלים שלהם מחדש. וביחזקאל פרק מם הוא מזכיר את זה. וכך גם יהודי בבל החליטו להמליך את הקדוש ברוך הוא מחדש בחודש תשרי, בחצוצרות וכל שופר, וככה נכנס השופר איש משמעותו הכפולה, גם להזכיר רחמים מול עקדת יצחק, וגם המלאכת האל בחודש תשרי הוא החודש הראשון לפי הלוח הבבלי. כן. מה איך אנחנו מתגברים על הבעיה הזאת?
העניין של שופר שהזכרת, אז יש על זה משל מהצדיק מברדיצ'ב, שהיה מלמד זכות על כל ישראל בזמנו ועל כל הדורות, שעם ישראל לפעמים במשך השנה ככה לא מתנהגים כמו שצריך, שלא נדע. ומה אומר הבא הצדיק מברדיצ'ב, שכמו אדם מלך שלח לטייל במדבר, והוא לא מצא את הדרך לצאת, עד כדי כך שעבר יומיים שלושה, הוא רעב, הוא עייף, מרחוק הוא ראה אדם שיושב על סלע ומנגן עם חליל. אז הוא ניגש אליו, הוא אומר, אתה יכול להוציא אותי מהפלונטה, מהמדבר? בוודאי, תוך כמה דקות הוא הוציא אותו, והביא אותו לארמון המלך. אחרי הרבה זמן, האיש הזה עשה עבירה גדולה, והבית משפט פסק דינו להכי גרוע שיכול להיות. אומר, אבל יש לו בקשה אחרונה, אומר החלילן, שעשב על הסלע, אני רוצה שיביאו לי סלע, יביאו לי אותם בגדים שלבשתי, ושיביאו לי גם את החליל. הוא התחיל לנגן את אותו ניגון. אמר המלך, זה האיש שהציל אותי, אני נותן לו חנינה. וככה עם ישראל תוקים בשופר להזכיר לקדוש ברוך הוא שהעביר את התורה במתן תורה על כל אומה ולשון ולא קיבלו את התורה, כל אחד מסיבות שלו. ועם ישראל אמרו נעשה ונשמע. ולכן כשאנחנו תוקים בשופר, כפי שהמדרש אומר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים ונותן חנינה לכל יהודי באשר הוא.
יפה, אמן. הרב גרליצקי, מה סודם הנסתר של ארבעת המינים? ממה שאנחנו מבינים, הלולב מסמל את שדרת האדם, את חוט השדרה, ההדס מסמלת את העין, הערבה את הפה, האתרוג את הלולב. תעשה לנו סדר, בוא תאחד אותנו בנושא הזה שנקרא ארבעת המינים.
ארבעת המינים, אומר המדרש ככה, אתרוג יש לו טעם וריח. מה זה טעם? טעם זה לימוד תורה, לומדים בהבנה והשגה. ריח זה מצוות. אז אתרוג יש לו גם טעם וגם ריח, גם תורה, גם מצוות. לולב זה טעם. הדס זה ריח. ערבה זה לא טעם ולא ריח. אומרים חז"ל, יוקשרו זה בזה לעשות קשר אחד מכל הארבע מינים ומחפרים אלו על אלו. ולא רק האתרוג על הערבה, אלא הערבה גם על האתרוג. היינו כל יהודי באשר הוא יש לו נשמה אלוקית, ולכן כל אחד צריך להגיע לעוד יהודי כדי להיות שלם.
אז כל ארבעת האלה מייצרים את השלם?
כן. היינו אגודה אחת של כל הארבע מינים, זה מייצר ונותן שלמות לכל יהודי באשר הוא. ואני, אם כבר הזכרת את הארבע מינים, אני ראיתי כתוב בקבלה שסוכה זה סמך וב חף ה'. וב וחף זה 26, זה שם יוד קי וב קי, שם השם. סמך ה' שנשאר, סמך והי שנשאר מהחף ווב בסוכה, זה בגימטריה אדנאי, שזה בדיוק 65.
אחפל, אז מה, אני קראתי איזה מדרש שאומר שארבעת המינים גדלים על המים, וחג הסוכות מסמל את המים.
מים.
ופרי עץ האדר ביוונית זה גם מים. מדוע המים כל כך חשובים דווקא בחג הסוכות?
המשנה אומרת, ובחג נידונין על המים. היינו, מים זה חיים, מים חיים, זה נותן חיים. בסוכות, לכן בסוכות יש לנו את התפילת גשם, בסוכות...
בשמחת תורה.
זה בשמיני עצרת אצלנו.
כן. כן.
אז נידונין על המים, כי סוכות זה, לכן ארבע חודשים אחרי סוכות, מה מגיע? ט"ו בשבט, 15 בשבט. ששם מתחיל שנה חדשה של פירות לאילן, או שנה לאילנות. זה הכל בגלל שזה קשור עם המים, שבחג הסוכות נידונים על המים, אז בדיוק ארבע חודשים אחר כך יש את הט"ו בשבט. אבל אני רציתי ברשותך, כמו ש...
בבקשה, כן, בבקשה, הרב.
ללמד זכות על כל יהודי. אני רוצה לספר לכם שבשנקין, כל מוצאי שבת יש הפגנות עם דגלים וכולי, והיו מאות יהודים החזירו ספר תורה מאיזה בית ברחוב ג'ורג' אליוט 5, החזירו את הספר תורה לבית הכנסת שלנו, שאנחנו על רחוב שנקין, היינו מעל גינת שנקין. ופתאום אי אפשר לתאר, כולם רצו, ראו ספר תורה, רצו לנשק את הספר תורה. זה מראה כמה יהודים הם מאמינים בני מאמינים. זה משהו לא יאומן. הנשמה קורצת כל הגבולות של העולם הזה, של הגוף, של, של כל. כשיש נשמה, הכל הכל נראה אחרת.
נחזור רגע לנושא המים שבחג הסוכות. אני גם קראתי שמים היו אמורים לעלות מבית המקדש, חלקם פנו לכיוון מזרח, דהיינו לים המלח, חלקם פנו מערבה לכיוון ים התיכון, וכך נוצר נהר גדול שחצה את ארץ כנען, והפך לכאין נילוס, בכדי שתושבי ארץ כנען לא יזדקקו למצרים. מה אתה יודע על, על, על המשנה הזאת?
זה לא משנה, זה כנראה מדרש.
מדרש, אבל... אולי מדרש, סליחה.
כן, 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 כן.
הם אמרו עוד שהמקדש יושב על ציר העולם המכוון למעלה ומייצר מים.
כן. אז יש בפסוק בבראשית, בבראשית שאנחנו נתחיל לקרוא בעזרת השם מיד אחרי בשבת בראשית, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, והוא מונה שם ארבע נהרות.
כן, נכון.
וכולם באים מ... מהעדן.
הם באים מלמעלה או באים מלמטה?
הם באים גם מלמעלה וגם מלמטה.
והם נשפחו לצד מזרח לעבר ים המלח ולצד מערב לעבר ים התיכון?
ים המלח זה למטה.
כן.
וכנראה מהתיכון זה, זה מסמל את המים מלמעלה. הרי כן, אם הזכרנו את הסוכה, יש פה עוד איזה רמז גדול של סוכה. מצוות סוכה. הגמרא וההלכה אומרת שסוכה שעשויה משלוש דפנות קשה לסוכה. מה זה שלוש דפנות? תעשה עם היד, 1, 2, 3, זה חיבוק. אחרי יום כיפור, שכל יהודי הקדוש ברוך הוא סלח לו, מחה לו, אהבת הקדוש ברוך הוא גלויה לכל יהודי, והקדוש ברוך הוא רואה כל יהודי מזוכח, טהור, אז הקדוש ברוך הוא רוצה לחבק אותנו. איך הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו? הוא אומר, תיכנס לסוכה. הסוכה זה החיבוק של הקדוש ברוך הוא לכל יהודי באשר הוא, ולכן אומרים מנזל, רואים במדרש, רואים כל ישראל לשב בסוכה אחת.
ומה המשחק של הסכך? מה הסכך אמור לסמל?
הסכך זה קשור על פי קבלה עם התקיעות של ראש השנה. אם תשים לב, כמה תקיעות אנחנו תוקעים בראש השנה?
100.
סמך. אני אומר תקיעה, יש שברים ויש תרועה.
כן.
סמך תקיעות, 60 תקיעות. 20 תרועות מתוך 100. זה מתחלק. 60 תקיעות.
איך זה משתייך לסכך?
חכה שנייה. 60 תקיעות, 20 תרועות ו-20 שברים. זה בדיוק סכך, סמך, חף וחף. זה הכל קשור עם תקיעות שופר, שמשם ממשיכים את כל המשכות על כל השנה כולה, וגם כשחל בשבת כמו השנה שלא תקענו בשופר, יש בפנימיות העניינים שכל מה שנמשך על ידי תקיעת שופר נמשך, על ידי שבת.
זאת אומרת, אפשר לומר שדרך הסכך אנחנו מתקרבים לאל, או האל יורד אלינו לסוכה דרך הסכך?
הקדוש ברוך הוא, הסכך זה העיקר של הסוכה. המצווה, סוכה שהיא לא מסוחכת בסכך כשר, אז לא סוכה.
אז על איזה סכך אנחנו מדברים? סכך של ירק כפות מרים, או על הסכך המדומה שאנחנו רואים יותר ויותר, הדומה למחצלת?
גם מחצלים, גם זה כשר, גם זה כשר.
איך זה יכול להיות, כבוד הרב? לא. אתה תסביר לי...
גם אצלנו לא ידענו מהבמבו, מהמקלות האלו, אבל גם הם קשרים למהדרין, וגם הסכך שהיינו לוקחים מהעצים, כמו שגם היום עושים את המקלות הארוכות שמשחך את הסוכה, אז זה הכל השפעה, כמו שאמרתי, מראש שנה, וזה, כשעושים את המצווה, מצווה זה מלשון צוותא וחיבור, צוותא זה ביחד. כל מצווה מאחדת אותנו ומחברת אותנו עם הקדוש ברוך הוא.
עכשיו אנחנו ניגע בשאלה הכבדה ביותר, ואני צריך לומר שפרסמתי את השיחה שלך בקרב המאזינים שלנו, קיבלתי לפחות 21 תגובות לשאלה, מה הנסתר שבערב ערב השנה רבה אנחנו בנשיקות עם האל? ותרשה לי לצטט את זה מהפיוט היהי רצון האחרון שאנחנו אומרים. אני לא אקריא את כולו כי הוא קצת ארוך, אבל אני אגע לנושא. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, הבוחר בנביאים טובים ובמנהגיהם הטובים, ותולה ארץ על בלימה, וחותמנו בספר חיים טובים, והנה אנחנו מגיעים, ותעורר אהבה בינינו, ותנשקנו מנשיקות פיך, ממתקת כל הגבורות וכל הדינים, וכן הלאה וכן הלאה. תסביר לנו בבקשה, כבוד הרב, מה אנחנו לא מבינים פה? או האם אנחנו מבינים דברים שונים? מה זה ותנשקנו מנשיקות פיך, ממתקת כל הגבורות וכל הדינים?
זה מעניין ביותר שדווקא במנהג ישראל תורה היא, דווקא מנהג מעורר את הדברים הכי הכי נעלים שיש. זה שבזמנו, בסך הכל מנהג ישראל לעשות הקפות, בזמנו ברוסיה, ברחוב גורקי, עשרות אלפי בני נוער התרכזו ברחוב גורקי כדי לעשות הקפות.
אבל,
זה לא מצווה, זה רק...
אבל הרב גרליצקי, אנחנו לא מדברים כרגע על ההקפות. אנחנו מדברים על מה שאנחנו אומרים, ותנשקנו מנשיקות פיך, ממתקת כל הגבורות וכל הדינים. מה נסתר פה? מה אנחנו מקווה שאנחנו לא מבינים נכון?
התחלתי להסביר, דווקא מנהג ישראל שזה לעשות את החמש חביתות עם הערבה, זה מנהג, ודווקא מנהג הוא עולה על כולנה, ונתתי דוגמה של הקפות, שדווקא פה יש את העניין שתנשקנו בנשיקים.
מנשיקות פיך. מה?
כן. זה אומר שדווקא פה יש ייחוד נפלא בין הבורא ובין היהודי.
הייחוד
הנפלא. נשיקה זה אהבה. אז דווקא פה יש את הייחוד הכי נפלא שיכול להיות דווקא...
הכי אינטימי, אתה מתכוון?
כן. ומנהג, כמו שמעת, מנהג ישראל תורה הוא, יש על זה הריחות, לא כאן המקום, שמי שהכי קרוב למלך יודע מה המלך אוהב מבלי שהוא צריך להגיד. וזה מה שכשיהודי מקיים מנהג, זה אומר שהוא...
ואיך אני הבנתי. או אנחנו הבנו, איך אנחנו מגיעים לפוזיציה שאנחנו בנשיקות יחד עם האל, עם הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו מגיעים לנקודה הזאת?
הושענא רבה זה יום של תשובה, הושענא רבה זה יום שעושים את כל הקפות מסביב לבימה עם הספרי תורה, הושענא רבה זה יום גדול, זה הסיום של כל חודש תשרי, ראש שנה,
איך הרב גרליצקי, אנחנו מבינים את זה. אני שואל עוד פעם את השאלה שמטרידה אותי, וחלק מה-21 מהמאזינים שחזרו אליי אתמול.
כן.
אומרים, אנחנו לא מבינים בין על מה אתה מדבר. אז בוא תסביר לנו איך אנחנו מביאים את עצמנו לקבל נשיקות מהקדוש ברוך הוא. מה אנחנו מצווים לעשות?
על ידי אחדות עם ישראל. אנחנו אומרים בתפילה, ברכנו אבינו,
כולנו כאחד באור פניך.
בדיוק. כשאנחנו כולנו כאחד, אז יש את ההשפעות הכי גדולות, ואז אנחנו יכולים לזכות בכל הברכות שאנחנו זקוקים לה. ואנחנו זקוקים היום, זה לא סוד, אנחנו זקוקים היום להרבה הרבה ברכות. האויבים שלנו מקיפים אותנו, זה כבשה אחת בין
שיש. הרב גרליצקי, יש משהו מיוחד שעל כל אחד מאיתנו לעשות כדי לקבל את החיבוק ואת הנשיקה האינטימית עם האל?
כן, כן. להתאחד עם עוד יהודי. לעשות טוב ליהודי בגשמיות או ברוחניות. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה, וגם יש על זה הרבה בריחות על ראש שנה, שהקדוש ברוך הוא מצפה שיהודי יגיד דברים טובים על עוד יהודי. אחדות זה הכלי לברכה.
באחדות אנחנו מתקרבים לאל ועשויים לקבל אינטימיות של נשיקה. זה מה שאתה אומר לנו בדיוק.
בדיוק. אני רוצה להזכיר משהו מהרבה. הרי אנחנו...
תספר לנו סיפור באמת, סיפור קצר, על איך האדמו"ר השביעי, הרבי מלובביץ', קיים את ימי הסוכות. אם יש לך איזה סיפור פיקנטי,
כן, כן.
מה הוא עשה?
אני ראיתי שהרבה בסוכות, שמצד אחד היה מתוועד עם חסידים, דברי תורה עמוקים, אמרי חסידות, ובבלי, ירושלמי, וכל הדברים של לימוד עמוק, ויחד עם זה ראיתי איך שהרבה הזמין מאות ילדים מפאבליק סקול. אתה יודע מה זה פאבליק סקול?
ברור, ברור. כולנו יודעים מה זה פאבליק סקול.
פאבליק סקול זה יהודים שהם לא מקבלים שום חינוך, לא יודעים צורת א'. הרבה עמד על זה שכולם יתלו ידיים ושיגידו ברכה של איש בסוכו אחרי, ושכולם יברכו.
וזה הוא עשה בחג הסוכות.
בחג הסוכות הוא אסף לתוך הסוכה שלו הרבה הגדול ש... עולם ומלואו.
ביום מסוים או בכל שבעת ימי?
בכל המועד סוכות שהם יכולים לבוא עם, 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 עם מונית או עם אוטובוסים. והם היו לומדים בפאבליק סקול, ופעם בשבוע היו מקבלים איזה שיעור לחצי שעה שעה מחסידי חב"ד, מהבחורים. אבל הרבי נטל ידיים ועשה איתם סעודה, ואי אפשר לתאר את המאור פנים שהרבי נתן להם, ואיך שהרבי חיבק אותם. בסוכה דווקא הילדים האלו יותר מכולם.
אז תספר לנו מהר, כולנו יודעים שהרבי היה נותן דולר לכל אחד מהאנשים שבאו לראות אותו. מה הוא רצה להביע בהענקת הדולר הזה? מה זה היה צריך להביע?
תראה, דבר ראשון, הרב אמר שהוא ממנה את כל אחד, יש הרבה אנשים שהיו נוסעים למדינות שונות בעולם, שלוחי הרבי מקטמנדו, מתאילנד, מפרו, מכל מיני מקומות, מאוסטרליה, מניו זילנד. אז הרב עשה כל אחד שנתן לו דולר, הרב עשה אותו שליח מצווה. שהוא יכול להחליט.
אבל זה הוא עשה לשלוחים. אבל הוא גם נתן דולר לכל אחד שבא לבקר אותו.
הרב עשה אותו שליח מצווה, שייתן צדקה. פשוט מאוד. שליח מצווה, כתוב, היד המחלקת צדקה, אני לא חושב שהיה פעם מישהו בעולם שחילק צדקה, כמו הרב למאות אלפים אנשים שמחכים בתור יום ראשון, וכל יום ראשון בשבוע, ולפעמים עוד ימים, שרב היה מחלק פשוט דולרים אישי.
אני אגיד לך, רב גרליסקי, זה נכון, זה טוב, זה יפה, זה... מה שמפריע לי, ולא רק לי, עם הרבי, עם האדמו"ר השביעי, הרבי מלובביץ', שהוא לא בא לבקר במדינת ישראל. וזה דבר שהשאיר, לא רוצה לומר קטם, הוא לא איש של קטם, אבל זה... אם עם ישראל יושב בציון, לדעתי היה צריך לבוא לבקר.
שמעתי את דעתך. אני יודע שמר שרון, שהיה ראש הממשלה וכולי, לא שאני מסכים כל מה שהוא עשה, אבל הוא שאל את הרב, למה הרב לא בא לבקר בארץ? והרב אמר לו, אתה הרי איש צבא, ואתה יודע ש... הכוונית, כשאונייה טובעת, הכוונית הוא האחרון לנצל. והרב אמר שכלל ישראל בארצות הברית מתבוללים וטובים, טובים עם עין, טובים עם, בים, ההתבוללות. והרב אמר, אני האחרון לצאת אחרי שעזרת השם יסיים, שיציל את עם ישראל. טוב, וזה אני... היה הרב, הרב דאג לכל יהודי, דאג ליהודי בצי העולם, שיהיה לו תפילין, שיהיה לו בר מצווה, שיהיה לו ברית מילה. ואני רוצה משהו מהרב להגיד, שהרב כתב לראש הממשלה, מר בן גוריון, לפני 65 שנה, 65 שנה, הרב כתב, לפי מצב החינוך בארץ הקודש, יגדל דור, שבשפת עברית ידבר, אבל כל ענייני יהדות יהיו זרים ומנוכרים לו. ואני אומר, רבינו של עולם, לאן הגענו? הרי אתה תסכים איתי, בנימין זאב יטרוף כתוב, שהוא תופס מלפנם אחרי, ואתה תסכים איתי, כואב מאוד שילדי ישראל לא יודעים שמה ישראל, לא יודעים מודה אני. התרחקנו מגאון יעקב, אומרים ילד במיץ אומר שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.
אז אני יש לי רעיון לרב גרליצקי, יש לי רעיון. א', אני כואב את כאבך, כי כאבך וכאבי זה כאב כולנו, אבל יש לי רעיון. שיפנו פחות כסף לחינוך החרדי על חשבון החינוך החילוני. היום הילד בחינוך החרדי מקבל 25% יותר תמיכה כספית מה שהילד בחינוך הממלכתי. ובחינוך הממלכתי חייבים להדגיש יותר מסורת. אבל הכסף עובר למקום אחר. ופה אני אומר לך את זה מכאב. מכאב. אבל אנחנו לא ניכנס לדבר...
אם זה המצב, יכול להיות שאתה צודק, אני לא יודע מה המצב.
הרב גרליצקי, האמן לי, אנחנו מדברים בשידור חי, יש לנו כמה אלפי מאזינים, האמן לי, אני לא מספר מעשייה. זו האמת. העברות הכספיות של הממשלה הנוכחית תומכות בנער החרדי חרדלי 25% יותר בהשוואה לנער החילוני בחינוך הממלכתי. בחינוך הממלכתי חייבים לחזק את המסורת. אתה רוצה שאני אגיד לך מילה אחת, אבל לא יותר מזה. אני נותן שיעורי עזר בחטיבות ביניים ומדבר איתם על מסורת. הרב גרליצקי, הם יודעים אפס, אבל הם רוצים לדעת. הם רוצים לדעת, אבל אני עושה את זה חינם אין כסף. אבל הם רוצים לדעת, ובשביל זה צריך, לא יכול להיות שמעבירים 25% יותר תמיכה בנוער, בילד החרדי והחרדלי, בהשוואה לזהו.
אני לא יכול להגיד, כי אצלנו אנחנו בממלכתי חרדי, ואצלנו זה לא ככה, אבל יכול להיות שבחרדלי או משהו כזה זה אחרת.
ויש לי עוד בקשה אליך. אל תצטרפו.
צריכים לשכפל אותך, שיהיה מאוד כמוך.
לא צריך לשכפל, יש לי עוד בקשה אליך. אל תצטרפו לחינוך של הססניקים. תישארו אתם חינוך של חב"ד. אתם רוצים חינוך של חב"ד? קיבלתם זרם של חב"ד. אל תצטרפו לשסניקים, אתם תיעלמו בתוכם. זה כמו שהססניקים עד ל-81 הם נעלמו בישיבות הליטאיות. עד שבא הרב שח ואמר לרב עובדיה יוסף, תקים לך ישיבה בנפרד. תקים לך חינוך, מערכת חינוך בנפרד. וכך נולד ש"ס. אל תיפרדו, אל תיכנסו לתוך ש"ס, אתם תיבלעו ולא ידעו בכלל מה קורה.
אני חושב שאין בכלל בחב"ד, כולם ברשת חב"ד.
אבל אתה קורא בעיתונות, אתה קורא בעיתונות שיש מחשבות. הרב גרליצקי, מה היית רוצה שהמאזינים שלנו יזכרו, ילמדו משיחתנו?
אם אתה נותן לי עוד 3 דקות...
זה קצת הרבה, סליחה, אני אתן לך כמה שאתה רוצה, אבל אנחנו מתקצרים בזמן.
אוקיי, אז אני אעשה את זה ממש בקיצור.
בקיצור.
היה יהודי בשם רב מנדל פוטפס, שישב חסיד... 8 שנים בבית סוהר ברוסיה. הוא סיפר לי כמה פעמים סיפור עם הוראה בצידה, שהיו שני אחים שגדלו, אני אעשה את זה בקיצור ממש, שגדלו באיזה כפר נידח. אחרי החתונה הם החליטו למצוא לעיר גדולה, לנסות את מזלם, אולי יתעשרו, לעשו עסקים. אחד התעשר מאוד, והשני לא הלך, שום דבר לא הלך. אבא שלח מברק, אני בא לבקר ביום זה וזה עם אונייה, לבקר אתכם, את הנכדים וכולי. העשיר הכין, כולם באו בגלל העשיר, אז הראש העיר הגיע, והוא הכין תזמורת וארמון לאבא שלו. האבא ירד, לקח את הפקלח שלו והלך עם האח העני לביתו, עם הילדים, קרועי בגדים וכולי. עובר כמה ימים, כולם מרעננים, מה קורה פה, עד שהוא החליט, האח העשיר שהולך לבקר את אחיו, שאל איפה הוא גר, הוא לא יודע איפה הוא גר, אז אומרים לו, בקצה העיר יש בית עם חלונות שבורים, בלי רעפים, הגיע לבית, נכנס, הוא רואה, האבא שלו משחק עם הילדים, אז הוא אומר, תתה, אבא, אני גם הבן שלך, למה אתה לא בא לבקר אותי? מסתכל האבא לאח ואומר, אם הוא לא אחיך, איך אני יכול להיות אביך?
איך זה מתחבר למה אתה מבקש המאזינים ילמדו משיחתנו?
שידעו כולם שאנחנו עם אחד, כולנו בני עם אחד, אנחנו כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. ולדעת שיהדות זה לא משחק, במשך כל הגלות מה שהחזיק אותנו זה לא הלבוש ולא השפה, רק קיום תורה מצוות, כי הם חיינו ואורך ימינו.
אמן, כן יהי רצון. הרב גרליצקי,
שיהיה לנו...
תודה על שיחתנו.
שימה טובה.
תודה על שיחתנו. חגים וזמנים לששון, לך, למשפחתך, לנו ולכל באי עולם.
אמן, כל טוב.
ולבחירתך, הרב גרליצקי, כפי שאתה בחרת, אנחנו נשמע את השיר שהיה אהוב על האדמו"ר השביעי של חב"ד, הרבי מלובביץ', בשיר ופרצת ופרצת.
תודה.
ופרצת for our soul.
For our soul.
לסיום תוכניתי החמישים, צוות התוכנית שוקי הטכנאי, אסנת המפיקה ואני מבקשים להודות לכם מאזינות ומאזינים על החיבוק והאמפתיה שאתם מעניקים לנו מדי שבוע. אנו מקווים שבשנת השידור הראשונה שכללה גם ארבע סדרות של 29 שידורים שהציפו שאלות עומק הנוגעות בחברה הישראלית, הצלחנו לעלות על שולחן הדיונים את השונות במגזרי החברה בישראל 2023, תוך ניסיון למצוא את המשותף ולגשר על המפריד. בשנה השנייה, שמתחילה בשבוע הבא, אתחיל בסדרת שידורי עומק שתשודר בתחילת כל חודש בנושא היהודים ששינו את העולם. אנחנו נדבר על הנרי קיסינג'ר ששינה את העולם, על קל מרקס ששינה את העולם, על אלברט איינשטיין ואופנהיימר ששינו מאוד את העולם, על בן גוריון, ויצמן, גם על אורי לוין שהמציא את הווייז ששינה את העולם, ועוד ועוד. ביום רביעי הבא נשוחח עם פרופסור גדעון גרייף, אשר ישחזר לנו את המרד שפרץ בשביעי לאוקטובר 1944 באושוויץ. נכון, זה לפני 79 שנים, אבל ההיסטוריה, או ללא היסטוריה, אין עם. ולכן החלטתי שחשוב לשחזר את מה שקרה, את מה שהמרד עשה ופרץ על ידי, בשביעי לאוקטובר, על ידי יהודים אמיצים. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. שימרו ממחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. הישארו עמנו לתוכניתו המעניינת של הראל משה 4 על 4 בשטח, ותודה להראל שבזכותו, או גם בזכותו, אנחנו שומעים אחד את השני. ולפני שניפרד הערב, נאזין ללחד, ללחן שהוא גם מהווה ריקוד חסידי לסוכות. קשה לראות, קשה לשמוע את הריקוד, אבל האמינו לי, הלחן והריקוד מרקד בתוך ליבנו בחג הסוכות לאחווה, לשלום ולאהבה. המשך ערב טוב ונעים, חג סוכות שמח מצוות התוכנית, משוקי הטכנאי ואסנת המפיקה, וממני העורך והמגיש בן שפט.
Ayala ben su mahtu ben khakhu ben yusu ba su magam ben su
all the shag in me, and it's with sign and cool, the sack of bang in me, the sound of sign and cool, the sound of bang in me, the sound of cool, the sound of bang in me, the sound of sign and cool.
Yeah.